ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 3-4 שורות מסוף דף חף ה' עמוד ב'. שוב פעם, 4 שורות מסוף חף א עמוד ב. אנחנו פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, חייבי אשמות תלויים וכולי, הם פטורים, שמדובר פה על אדם שחייב אשם תלוי, ועבר עליו יום כיפור. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים עימוד, כתבנו חייבי האשמות תלוי שעבר עליהם יום כיפור פטורים. הגמרא מנה אני מילי, מה המקור שיום כיפור פותר את הבן אדם שהיה חייב מקודם להביא אשם תלוי? אמר בלעזר מקרא פסוק מיום כיפור מספר ויקרא פרק ט"ז פסוק למד בפרשת אחרי מות, שם כתוב מכל חטאותיכם לפני השם וכו', זה פסוק למד, והבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, שם כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. והגמרא דורשת חטא שאין מכיר בו אלא המקום יום הכיפורים מכפר. מה זה חטא שאין מכיר בו אלא מקום שלא נודע לבן אדם שהוא חטא? שלזה מיועד, למצב הזה מיועד האשם תלוי, ורואים מהפסוק שיום הכיפור מכפר. לכן אם עבר על אדם כזה שהיה חייב אשם תלוי, עבר עליו יום כיפור, אז הוא פטור מלהביאו. יש סימון חדש, צורת כתר, ואנחנו בשוליים של הגמרות המסומנות הבאנו תחת הכותרת מבנה מימרות של רב תחליפה. הדגשנו את שמו וגם אנחנו מספרנו בקטע של הגמרה מצד הגמרה באותיות א' ובחוו עמוד א', חמש שורות מהסוף רואים עוד מימרה שלו. וכתבנו כאן בשוליים שני דברים שיום כיפור לא מכפר עליהם. אחד, חייבי חטאות והאשמות ודאים, אשם ודאי בניגוד לאשם תלוי. שתיים, חייבי מלכיות, מי שהיה חייב מלכות לפני יום כיפור ועבר עליו יום כיפור, זה לא מכפר, זה לא פותר אותו מלקבל את העונש מלכות. הגמרא, אמר רב תחליפה אבוה דרבונה משמי דרבה קדמיתא נמי, זה שיום כיפור אינו מכפר על חייבי חטאות והאשמות ודאין, זה נושא שהגמרא התייחסה למעלה, ראינו בשיעור הקודם הנושא הזה, שיום כיפור לא מכפר על מי שהיה חייב חטאת או חייב אשם ועבר לאב יום כיפור, הוא עדיין חייב להביא את הקורבנות האלו. המקור לומר את זה לא תיתי, אנחנו ממשיכים לחבב ומוד א' למפשטי, אנחנו לא יכולים באופן מוחלט לפשוט את הרעיון או את הדין הזה, להסיק את הדין הזה, לא מדרב דימי ולא מדאביי. זאת אומרת, ראינו בחף ה' עמוד ב', ואנחנו בגמות המסומנות הבלטנו את שמותיהם בצורת בית, ושם אמרנו הם הופיעו רב דימי ורבאי להתייחס לשאלה הזאת, ובסופו של דבר אי אפשר באמת לסמוך על מה שהם הביאו אלא ממה שאנחנו הזכרנו עכשיו בעניין כוחו של יום כיפור. חטא שאין מכיר בו על המקום יום הכיפור מכפר, מה שאמרנו לגבי אשם תלוי, ומינה, וגם נדייק מזה, חטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא תיום הכיפור מכפר, זה מתאים לאשם תלוי. אבל דיאדם בה, מה שאדם נודע לו שהוא אכל חלב, באופן ודאי, הוא אכל אותו בשוגג, נודע לו. לא מחפר, יום כיפור לא מחפר על כזה דבר. שוב, אנחנו חוזרים עוד פעם. רק חטא שאין מכיר בו על המקום יום הכיפור מחפר, אבל חטא שהאדם מודע לו, אין יום הכיפור מחפר מבחינת החוב שלו להביא קורבן על אותם עבירות. ויאמר אף תחליפה עבור דרב תמונה משמי דרבה חייבי מלכיות, מי שהיה חייב מלכות. למשל, אדם שאכל נבלה במזיד, התרו בו שני עדים, והוא אמר בכל זאת אני אוכל, הוא עבר על העבירה הזאת במזיד, הוא מתחייב במלכות, ואחד כזה שבר להם יום הכיפורים, הוא אכל את הנבלה או את הבהמה הטמאה לפני יום כיפור, התחייב במלכות, ועוד לא הנישו אותו ועבר עליו יום כיפור, חייבים, אותם חייבי מלכיות חייבים לקבל את עונשם גם אחרי יום כיפור. פשיטה, מה הצורך לרב תחליפה הזה, הממורה השנייה, מה ישנה מחייבי חטאות והשמות ודאין? מה זה שונה ממה שאמרנו מקודם לגבי קורבן חטאת או קורבן אשם שיום הכיפורים אינו מחפר? תשובה, סלקה דייתא חמינא, בלי אב תחליפה ב' פה, אם לא היה לי את הממו הזאת, הייתי חושב כך, הטעם ממונה הוא. שמה בעניין הקורבנות הוא חייב ממון. מה זה חייב ממון? חייב להוציא כסף לקנות את הקורבנות האלו. רש"י בשורה שלישית, ממונה תמחייב לגבוה, וכמעט אפשר לשלם, מאחר שיש כזה פתרון להוציא כסף מהכיס, לא פתר ליום הכיפורים. ובתשלומי ממון לא שייך הכפרה, המושג הזה של כפרה לא שייך כשמדובר בחוב ממון. הגמרא ממשיכה, אבל הכה בעניין מלכות דגופה הוא, זה אדם סופג על בשרו, אימה לא, אולי לא היינו אומרים שיום הכיפור אינו מחפר, אולי על כזה דבר יום הכיפורים היה מחפר. כמה שמלן הרב תחליף השני אומר, לא, יום כיפור לא מחפר על מי שהתחייב מלכות לפני כן. שאלה, והנן תנן, אנחנו רואים שיום כיפור מחפר על מה? הודה ולא הודה, תעשה ולא תעשה. נתמקד על מה שחשוב לנו כעת, יום כיפור מחפר על לא תעשה עבירות של לאווים, שזה כולל עבירות שחייבים עליהם מלכות, אז לכאורה יום כיפור כן מחפר. לא קשיא, דאתרובה דלא אתרובה, אם אותו שאכל הנבלה קיבל התראה, אז זה מחייב את המלכות, אז יום הכיפור לא מחפר. אבל אם אדם לא קיבל התראה, לא התרו בו, אז על זה מובא בציטוט שיום כיפור מחפר על לא תעשה, על עבירה שלא תעשה שאותו חוטא לא התרו בו. הגמרא שואלת, אלא מעטה, ואז פה נעצור שנייה להתייחס למה שכתבנו בשוליים, ואפילו לפני זה נסתכל ברש"י בשורה ראשונה בשורות הקצורות, אלא מעטה תכיוון דבחית שאין מכיר בו אלא מקום יום הכיפור מחפר, מאחר שקבענו יסוד שאם מדובר בעבירה שרק הקדוש ברוך הוא יודע על אותו חוטא אם הוא עבר עליו או לא, על כזה דבר יום כיפור מחפר. וכתבנו בשוליים, יש כאן גם סימון חדש, צורת הרגש, כפי שאנחנו מכנים אותו, הדגשנו את הביטוי אלא מעטה, ואנחנו נראה גם מספרנו אותם לאורך העמוד, מספרנו עד חמש, אז יש חמש פעם הצורה הזאת מופיעה. כתבנו בשוליים אלא מעטה, סדרה של קושיות שנובעת מהקביעה יום כיפור מחפר על העבירות שרק הקדוש ברוך הוא מכיר. כלו אדם עצמו לא ידע, כמו שהזכרנו מקודם, עניין האשם תלוי. אדם לא יודע אם הוא אכל את החילב או לא, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז אם כך, אנחנו נמשיך עם סדרה של קושיות. הפס הכפול שאנחנו נראה דוגמאות של קורבנות הבאות על אירועים שרק הקדוש ברוך הוא מודע להם. אנחנו נראה גם עוד סימון, צורת, נקרא לזה צורת בית ההפוך, עם השפיץ מושחר, והבלטנו את המילה דחית וכו'. סימון זה מיועד להראות דקושיות 1 עד 4 כמעט זהות. נחזור לגמרא. אלא מעטה, שמה שיום כיפור מחפר על עבירות ש... רק הקדוש ברוך הוא יודע שעבור עליו. סימן, יולדת מצורע נזיר סוטה בעגלה. אנחנו רואים פה בסוגריים האלו הסוגיות שהגמרא תצטט בהמשך. אז עכשיו, מאחר שאמרנו שיום כיפור מחפר, פותר את הבן אדם להביא את הקורבן שמביאים במצב של לא ידוע אם הוא עבר, אז אלא מעט אומרת הגמרא, ספק יולדת שעבר עליה יום הכיפורים, אישה שיצא ממנה משהו, או ולד או הפלה או אוויר, אז היא נקראת ספק יולדת. יולדת באופן ודאי מביאה קורבנות. ספק יולדת, על זה אנחנו רוצים לומר שעבר ליום כיפור לא תהיתי שהיא לא תביא את הקורבן שספק יולדת מחויבת בה. ורש"י מציין פה, ספק יולדת שעבר עליו יום כיפור לא תהיתי חטאת העוף על הספק. אישה כזאת שהיא ספק יולדת חייבת להביא חטאת העוף. אז אם הקביעה שלנו נכון, אם עבר עליה יום כיפור לא צריכה להביא דהה, ממשיך הגמרא, דהה כיפר עליה יום הכיפורים דחית שאין מכיר בו אלא המקום הוא, רק הקדוש ברוך יודע מה יצא ממנו ממנה. למה כתוב במשנה שאותה ספק יולדת כן מביאה את חטאת העוף בכל זאת? הגמרא עונה, אמר רב הושעיה, על פי הפסוק שקראנו, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. לשם דיוק נתקן ונאמר שמדובר בפסוק חף א', ומקודם הבאנו את הפסוק מפסוק למד. בכל אופן, גם זה מדובר בסעיר המשתייך של יום כיפור. יום כיפור מחפר על מה שנקרא לכל חטאתם, ולא, ונדייק, ולא לכל טומאתם. והיולדת היא קשורה לפרשת טומאה ולא חטאת, ולכן היא חייבת בכל זאת להביא את הקורבן למרות שעבר עליה יום כיפור. הגמרא שואלת אותו לרבי שמעון בן יוחאי, אמר יולדת חוטאתי, מה העיקר למימר? לפי רבי שמעון בן יוחאי, היולדת כן קשורה לענייני חטאת, אז למה בכל זאת יום כיפור אינו פותר אותה מקורבן? רש"י מציין מה הקשר בין יולדת לחוטאת. רש"י מביא ממסכת נידה בפרק המפלת, בשעה שהיא קורעת לליד נשברת שלא תזקק לבעלה. אז למה לפי רבי שמעון בר יוחאי היא בכל זאת כן מביאה קורבן חטאת העוף אחרי יום כיפור? הגמרא עונה, יולדת כי כמייתי קורבן, המטרה או תועלת של הקורבן של היולדת להשתוי באכילת קודשים ולא לחפרה מתיה. היא לא מביאה את הקורבן, אפילו אם תגדיר אותה כחוטאת, הקורבן לא מובא לשם כפרה על החטא שלה. מה כן מחפר על החטא שלה? הצער הלידה, כך מביא רש"י. אמר רשי אף ענן נמי תנינה. רשי כותב נמי תנינה דהיינו תאמה דמטיה לאחר יום הכיפור משום דלא לכפרה עתי, זה לא בא לשם כפרה אותה קורבן שסופק יולדת. והנה הגמרא ממשיכה לומר האישה שיש עליה חטאת העוף ספק ועבר עליה יום הכיפורים. אישה שהייתה חייבת חטאת עוף ספק היא האישה שלנו כאן הספק יולדת, יום כיפור עברה חייבת להביא לאחר יום הכיפורים, מפני שמכשרתה לאכול בזבחים. הקורבן שלה כפי שאמרנו מקודם לא בא לשם כפרה אלא להכשיר אותה לחזור ולהיות כשרה לאכול קורבנות, כי לפני כן היא בגדר ספק תמיה, אז היא לא יכולה לאכול קורבנות. אלא מעטה, ממשיך הגמרא עם השאלות הקושיות, ספק מצורע שעבר עליו יום הכיפורים לא מייתי דה עבר עלי יום הכיפורים דחית שאין מכיר בו אלא המקום הוא. למה מי שהיה ספק מצורע חייב בכל זאת להביא קורבן למרות שעבר עליו יום כיפור? מה בדיוק הגדר, מה קובע שהוא ספק מצורע? רשי מביא את המקור, אנחנו נמשיך בכל אופן בגמרא. אז למה אדם כזה בכל זאת חייב להביא קורבן? הרי רק הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא היה מצורע או לא. אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. כמו שראינו מקודם, אותו דיוק מהפסוק, הרי מצורע זה לא עניין של חטא, זה עניין של טומאה. ויום כיפור לא אמור לחפר או לפתור אדם מחובה הקשורה לטומאה. שורת הגמרא, ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, על שבעה הדברים נגעים באים, ובסוגריים הם, הם ראשי תיבות לאותם שבעה הדברים. אבל בקיצור, מצורע לפי רב שמואל כן קשור לחטא, אז למה בכל זאת הספק מצורע צריך להביא את הקורבן למרות שעבר עליו יום כיפור? הגמרא עונה, מצורע מנגעי יכפר לי, הכפרה של המצורע, וכאן נכלול את הספק מצורע, בא מהנגע שפקד אותו. וכי מייתי לאו לכפרה, מייתי הקורבן שהמצורע מביא זה לא לשם כפרה, הוא התכפר בדרך הנגע שהוא סבל ממנו. אז מה כן המטרה של הקורבן אלא לשתויה באכילת קודשים הוא, כמו שאמרנו מקודם לגבי היולדת, המצורע גם כן היה מעוקב, נעצר מהתר אכילת קודשים. עכשיו שהוא מביא את הקורבן הוא מתקשר, הוא הותר לחזור לאכול מקורבנות. אלא מעטה ספק נזיר, אם אנחנו נדבר על נזיר שספק נטמע באמת, ספק לא נטמע, שעבר עליו יום הכיפורים לא לייתי קורבן דה כיפר יום הכיפורים דחית שאין מכיר בו אלא מקום הוא. אז אותו סוג שאלה לגבי אדם כזה שהיה ספק נזיר. הרשי מביא שהוא מביא קורבן ומתנה, הוא מביא את זה בתנאי, אבל בכל זאת הוא חייב להביא קורבן. למה? הרי עבר עליו יום כיפור. אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. הרי הספק נזיר התעורר בקשר לטומאה, אז היום כיפור כפי שאמרנו כבר כמה פעמים לא בא לפתור אדם שהיה בתחום חיוב קורבן בגלל טומאה. שורת הגמרא, הוא לרב אלעזר בן הכפר דאמר נזיר חוטא ומה העיקה למימה, אותו סגנון שאלה שראינו לגבי היולדת, לגבי המצורע. גם פה התנא רב אלעזר בן כפר מגדיר את הנזיר כסוג של חוטא. רש"י כותב שצייר עצמו מן היין, דבר שהיה מותר לו והוא בא ומצייר את עצמו, זה נחשב חוטא. אז מה העיקה למימה, למה לפי רב אלעזר הוא בכל זאת חייב להביא את הקורבן למרות שעבר עליו יום כיפור. תשובה, נזיר, כי כאן הייתי קורבן לאו לכפרה הייתי. הוא לא מביא את הקורבן לשם כפרה, אלא למיכל עלי עליו נזירות תרה הוא. הקורבן בקשר לנזיר תמי, ספק תמי, זה מאפשר לו להתחיל מחדש את הספירה לקראת תשלום או קיום הנזירות דטהרה שאותו אדם קיבל על עצמו מתחילה. אלא מעטה שיום כיפור מחפר על חטא שלא לא נודע אלא למקום, ספק סוטה, דיינו סוטה סתם, אישה שאנחנו לא יודעים אם היא הייתה עם גבר אחר או לא, שעבר עליה יום הכיפורים, לא תהיתי שהיא לא תביא את הקורבן מנחה של הסוטה שנקרא מנחת קנאות, דהה כיפר עליה עלה יום הכיפורים, דחית שאינו מכיר בו אלא המקום. הגמרא עונה, למה היא בכל זאת כן חייבת להביא? אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. הסוטה נקראת תמיה בלשון המקרא, נטמאת, לא נטמאת, זה ההגדרה המקראי לגבי הסוטה. אז היא נחשבת קשורה לתחום התחומה ולא לתחום חטא במובן של הקורבן. תשובה שנייה, למה יום כיפור לא מחפר על הסוטה או פותר אותה מהבאת הקורבן? הבעיה אומר, אמר בועל מכיר בו, זה לא חטא שלא מכיר אלא המקום, את אותו חשוד הבועל הוא מכיר אם הוא, אם הוא היה איתה או לא. רב אמר סוטה כי מתיה לברר עוון קטיה. התשובה השלישית, למה יום כיפור לא פותר אותה מלהביא הקורבן? הקורבן לא הובא לשם חטא אלא להודיע אם היא נטמאת או לא. הקורבן של הסוטה קשור לשתיית מי סוטה בעזרה של בית המקדש, והתופעה של מיטתה אם היא, אם היא חטאתה או לא. אז הוא קשור לגילוי, להודעת אבון, אבל לא לשם כפרה. אנחנו ממשיכים בגמרא, אלא מעטה, עגלה ערופה שעבר עליה יום הכיפור וכולי, אין, לכאורה אין צורך. ובכל זאת, אם נמצא חלל נרצח לפני יום כיפור ואין שתי עירות ועבר יום כיפור, בכל זאת מביאים את העגלה ערופה אחרי יום כיפור, אז למה? הרי זה, אנחנו לא יודעים מי הרוצח. אמר אביי, הורג מכיר, מי שביצע את הרציחה הוא כן מכיר. אז זה לא חטא שלא נודע אלא למקום. רבה אמר, הוא מצטט פסוק, אמר קרא, פסוק למד ג' בספר דברים פרק כ"א, ולארץ לא יכופר לאדם אשר שופח בה וכו'. מה זה אומר לנו? רש"י בשורה ראשונה בטור השני, הוא אומר, ולארץ לא יכופר, אין לך שום כפרה אלא זו, עגלה ערופה על הספק, והריגת ההורג על הוודאי. אם אנחנו מגלים מי היה רוצח, אז הוא יקבל מיתת בית דין. אבל עד אז הכפרה היחידה שיש זה לא יום כיפור, זה עגלה הערופה. רב פאפה אמר, מרקה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. על הפסוק הזה הגמרא דורשת, ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים. רש"י, שורה שנייה, אל יוצא מצרים דכתיב, אשר פדית. והרי כמה יום כיפור עברו עליהן, ועדיין הן צריכים לכפרה זו, אם נמצא חלל ביניהם. אז מכאן שיש אזכור או רמז ליוצאי מצרים, אנחנו מבינים שימי כיפור שעברו לא פותרים מהצורך להביא את העגלה הרופה. ממשיך הגמרא, השתתי עמד, חייט שאין מכיר בו אלא המקום, יום הכיפור מחפר. מאחר שקבענו כך, אימא, אנחנו מתחילים פה סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המשולשים האלו, פה יש מספר אחד, בעמוד הבא, בעמוד ב', בערך שבע שורות מראש העמוד, יש מספר שתיים. מה המשותף פה? שאלות שהמשותף להם, דכי מתיידע לא יביא חטאת. אחד, מאחר שיום כיפור מחפר על חטא שאין מכיר בו אלא הקדוש ברוך הוא, אימה, אז יש מקום להעלות הצעה כזאת, דכי מתיידע להיפטר יום כיפור דחטא, שאם מתברר אחר כך שהוא כן חטא, לא יהיה צריך להביא חטאת. ואנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים שבכל זאת הוא כן חייב להביא את החטאת. אחרי שנעלה את הקושיה הזאת, הסימון שיופיע מעוין תשובות לשאלה הנ"ל. אז אנחנו רואים רבי זעירא נותן תשובה, ובעמוד ב' מספר 2, אביי, שורה ראשונה שם בעמוד ב' נותן תשובה שנייה. יהיו עוד סימונים באותו סוגיה, אנחנו נשתדל להתייחס אליהם אחר כך. אז אנחנו נחזור למהלך. מאחר שאמרנו שיום כיפור מחפר על חטא שאין מכיר בו אלא המקום, אימא שואלת אמא, כי מתיידע לי בת יום הכיפורים, נמי לא מיתי חטאת, לכאורה אין צורך שוב להביא שום קורבן. גם כשנודע לו אחר יום כיפור שהוא באמת חטא, אותו אדם למשל באמת אכל חתיכת חלב, אין צורך להביא חטאת, הרי יום כיפור כיפר. אמר רב זעירא, לא מצית אמרת, זה אתה לא יכול להגיד, דכתיב קרא ידיעה. הפסוקים משתמשים, מזכירים את המילה ידיעה, עוד מעט אנחנו נבהיר את זה, גבי יחיד וגבי נשיא וגבי ציבור. יש כאן בגמרות המסומנות קטע ארוך שמופיע בסוגריים, ואחרי הסוגריים הגמרה ממשיכה בהוכחה הזאת, התשובה הזאת על ריבוי שימוש במילה ידיעה, גם אצל יחיד שחטא, גם אצל נשיא שחטא, וגם בציבור. אחרי הסוגריים הגמרא אומרת, לא נכתוב גבי נשיא. התורה לא הייתה צריכה לכתוב את המילה הודעה ידיעה אצל נשיא, ותתי מדיעה דחטאת וציבור. אז יש לנו מה שנראה כפסוק מיותר. ובקטע הזה בגמרא, שאנחנו כמובן נחזור עליו אחר כך, יש גרסה חלופית ברש"י, שבו הגמרא מוכיחה שהמילה הודעה או ידיעה שנכתב אצל נשיא מיותר. אז בגמרא, ארבע שורות מהסוף, בסוף השורה, עד דעית להון, ידיעה לא מחייב, זה לגבי ציבור ויחיד, ונלמד נשיא מהם, למה לי דכתב ידיעה גבי נשיא, אם אינו עניין לגופי, לקורבן שחייב הנשיא עצמו, תעתיה, יכולתי לדעת את זה מיחיד בציבור, תנאו עניין לאיך דמתיידה לבטל יום הכיפורים, דמייתי חטאת. זה מה שרצינו לדעת, שיש מקור, זאת אומרת, מאיתור הפסוק, מאיתור הלשון, ידיעה שכתוב אצל נשיא, שאומרת לנו, שמכאן אנחנו לומדים, שברגע שיש ידיעה, הוא חייב להביא קורבן, ואי אפשר לסמך על כך שיום הכיפורים פטר אותו, כיפר עליו בעניין זה. עשינו מין הקדמה לגמרא, ניסינו לראות את הקטע ממעוף הציפור, ואנחנו חוזרים עוד פעם לרב זעירא שנמצא במעוין, והוא אומר לנו שאתה לא יכול להגיד שמאחר שיום כיפור מחפר אחרי שלא מכיר בו, לא, אינו מכיר בו על המקום, אז זה פותר את הבן אדם לכי נודע לו שהוא כן חטא, שלא יהיה צורך להביא החטאת. למה אני לא יכול להגיד את זה? כי יש פסוק מיותר. עכשיו רש"י למעלה דכתיב שורה רביעית מראש עמוד בטור השני, דכתיב קרא או הודה גבי יחיד ונשיא וציבור דלא צריכי כולו, לא צריכים להגיד שכשנודע לו שחטא הוא חייב להביא את הקורבן חטאת בשלושת הפרשיות אלו, חטא של יחיד, חטא של נשיא, נשיא זה מלך, חטא שבוצע ידי הציבור, דהיינו פר הלם דבר של ציבור, לא צריך כולו. איקה למדרש מאחד מהנח או הודה דלא צריך, מאחד מהלא הודה שמופיע בפרשיות אלו הוא לא צריך. מה ללמוד מזה? כל אימא תמיד יד עלי ואפילו לאחר יום הכיפורים, ברגע שכן נודע לבן אדם שחטא, גם אם נודע לו אחר יום הכיפור על העבירה שבוצע לפני יום כיפור, הוא חייב להביא את הקורבן או קורבן חטאת שלו. עד שנגיע להוכחה שיש מילה מיותרת, הקטע שלנו בגמרות המסומנות, הקטע שבסוגריים, כתבנו בהערה בשוליים שתי כוכביות, מטעת הסוגריים אינו לשם דילוג, אנחנו אומנם כן דילגנו מקודם, אלא לקרב התשובה הסופית של המלאך לתחילת דבריו של רבי זעירא, שתמציתו יש איתור לשון. בתוך הסוגריים יש ניסיון להראות אין איתור לשון, וכולן מצרח צריכי, שהקביעה או הידיעה הזאת שמופיע בפרשיות אלו, כל אחד צריך, אין מילה מיותרת כדי לדרוש מה שאנחנו בסופו של דבר כן דורשים. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נחזור לגמרא, לקטע שבסוגריים, איך רב זעירא אומר שיש פסוק מיותר, הנח מצרח צריכי, זו קושיה, וזה גם התחלה של כל הקטע שבסוגריים. די כתב קרא גבי יחיד, שיש צורך לידיעה, ובלי ידיעה הוא לא מביא קורבן חטאת, שאם זה כתוב אצל יחיד, הווה אמינא כולהון הנשיא וציבור מיחיד לא אתן, אני לא יכולתי ללמוד את הדינים שלהם מיחיד, דאיקה למפרח, יש מקום לפרוח איזו השוואה כזאת, מה ליחיד שכל קורבנו נקבה, אבל ציבור ונשיא שמביאים קורבן שלאו דווקא נקבה, אולי הם יביאו חטאת גם בלא ידיעה. עכשיו לפני שנתקדם, כדי להבהיר מה שאמרנו, נסתכל ביחד ברשי, וכפר חשס, הני מצריך צריכי, דאי כתיב גבי יחיד, הווי אמינה, יחיד, באי ידיעה ודאית. זאת אומרת, לפני שהוא יביא קורבן חטאת, הוא צריך להגיע למצב שיודע שוודאי עבר עבירה. שכן קל הוא שכל קורבנו נקבה. ביחיד אין חטאת זכר. הקורבן שהוא מביא זה כבשה או סעירה, אבל נשיא דמייתי סעיר זכר בשאר עבירות, ציבור, כל קורבנו זכר, אימה החמירו, ובספק נמי לייתי חטאת. וגם במסגרת או בתנאים של ספק עבירה יביא קורבן חטאת. אז שואל את הגמרא, אני לא רואה איזו ייתור, אם הייתה כותבת התורה הצורך לידיעה ודאית גבי יחיד, לא הייתי מסיק מכאן שגם אצל ציבור ונשיא צריך ידיעה ודאית לפני שמביאים את החטאת. הייתי חושב שגם על ספק ידיעה יביא חטאת. טוב, אז התורה הייתה צריכה לכתוב מעבר ליחיד את השאר. אבל שואלת רמה, נכתוב גבי נשיא. שהתורה תכתוב שצריך ידיעה ודאית בנשיא, ונייתי הנח מנשיא, ונשיא שגם אותו דבר אצל היחיד והציבור. עכשיו, למה באמת אי אפשר ללמוד את השאר מנשיא, כפי שהגמרא מציעה, ונייתי הנח מנשיא? יחיד מנשיא לא עתי, אני לא יכול ללמוד הצורך לידיעה ודאית מזה שהתורה כותבת את זה אצל יחיד. דעיקה למפרח, מה לנשיא שכן אין בשמיעת קול? תאמר ביחיד שכן ישנו בשמיעת קול. הביטוי שמיעת קול הוא קשור לעדות. אני בוחר כעת לקצר ולא להיכנס להסבר מורחב על כך, וגם רשי עצמו הוא אומר מה לנשיא שכן קל שאינו בשמיעת הקול. דמלך זה נשיא, מלך לא מעיד ולא מעידין אותו, ושמיעת קול קשור לענייני עדות. ומאחר שנשיא, כפי שרשי אומר, קל אולי, אם היינו כותבים את הצורך לידיעה ודאית אצל יחיד, אולי אצל נשיא אין צורך לידיעה ודאית כדי לחייבו אותו בקורבן חטאת. וציבור ממשיך הגמרא, מנשיא לא עתי. דעיקה למפרח, מה לנשיא? אם התורה הייתה כותבת אצל נשיא שיש צורך לידיעה ודאית, ציבור לא נלמד מנשיא, כי יש לפרוח מה לנשיא שכן בקורבנו נקבה. זה קצת יוצא מן הכלל, אבל גם בנשיא שהוא עבד עבודה זרה, הוא מביא, בניגוד לשאר מצבים שנשיא מביא קורבן זכר בעבודה זרה, הוא מביא סעירה נקבה. בציבור, בפרשת פר אלם, דבר שציבור אין נקבה בכלל. אז אם התורה הייתה כותבת, אז אנחנו נחזור על מה שלמדנו עכשיו. אם התורה הייתה כותבת צורך לידיעה וודאית ביחיד, לא הייתי יכול ללמוד יחיד מנשיא, כי נשיא אינו בשמיעת קול, מה שאין כן יחיד, וציבור לא הייתי יכול ללמוד מנשיא, כי נשיא מביא קורבן נקבה, מה שאין כן בציבור. נכתוב גבי ציבור, שהתורה תכתוב שיש צורך בלי ידיעה ודאית בעניין חטאת הציבור, דהיינו פר הלם לבש הציבור, ונעיתי יחיד ונשיא מינה, ובו נלמד הצורך לידיעה ודאית ביחיד ונשיא. איק על המפח, גם משם אי אפשר ללמוד. מה לציבור? שכן אין חייבים אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה. כדי שיהיה חיוב פער הלם דבר שציבור, צריך להיות בנוסף לעצם המעשה, זה היה צריך להיות מלווה עם פסק של סנהדרין שלא היה נכון. הלם זה נקרא הלם דבר, אז אולי רק שם אין מביאים חטאת אלא על ידי ידיעה ודאית, אבל ביחיד ונשיא גם על ספק מביאים חטאת. טוב, אז עד כאן הוכחנו מחדה ידיעה לא עתיה, שהתורה תכתוב פעם אחת צורך לידיעה לפני שמביאים קורבן חטאת בנושא אחד, לא מאפשר לנו ללמוד שני הנושאים הנוספים. אבל מה אם התורה הייתה כותבת בשניים מתוך השלושה? תיתי חדה, ידיעה, מיתרתי, שהתורה תכתוב בשני נושאים הצורך לידיעה, ואז נסיק משם את התחום השלישי בלי שהתורה תכתוב. והנה הגמור מנסה את הכיוון הזה, לא נכתוב ידיעה אגב יחיד ותיתי מנשיא וציבור, נעשה צד השווה בין נשיא וציבור, ומשם נלמד על יחיד. לא, גם זה לא יצלח. עיקר למפח, מה לנשיא וציבור שכן אינן בשמיעת קול? תאמר ביחיד שישנו בשמיעת קול. אז נשיא, כפי שאמרנו מקודם, שמלך לא מעיד ולא מעידים לו, הוא מנותק מעדות, וציבור לא שייך אצל הציבור עדות. אז לכן מהם אני לא יכול ללמוד דינו של יחיד שיש לו בשמיעת קול, ששייך דיני עדות אצל היחיד. לא נכתוב כה ידיעה גבי ציבור, ותיתי מידיעה די יחיד ונשיא, אז אולי נוכל ללמוד הצורך לידיעה ודאית אצל ציבור מי זה שכותב את התורה ביחיד ונשיא. לא, גם זה לא עיקר למפח, מה ליחיד ונשיא שכן יש בקורבנן נקבה, תאמר בציבור שאין בקורבנן נקבה. אז עד כאן אנחנו רואים שאין ידיעה מיותרת בינתיים, אבל עכשיו אנחנו עוברים את הסוגריים, כי עכשיו אנחנו מגיעים באמת להוכחה שיש ידיעה מיותרת, ומשם אנחנו נלמד נבין את המקור שיום כיפור לא מחפר על מי שחייב חטאת או אשם, דהיינו אנשים שבוודאי היה עבירה, ועל זה יום כיפור לא מחפר, לא מייתר את הצורך להביא קורבן. והנה, לא נכתוב גבי נשיא ותיתי מידיעה דיחיד וציבור. עכשיו אנחנו עוברים לרשי, יש לנו כוכבית, ובשתי שורות הבאות בגמרא אנחנו נשען על הגיוסה שמובא ברשי. דמי פרחת, אם אנחנו לא היו, אם התורה לא הייתה כותבת אצל נשיא הצורך לידיעה, באמת כן ניתן ללמוד מיחיד וציבור. מה תנסה להקשות ולהפריך? דהי משום דיחיד כל קורבנו נקבה, ציבור יוכיח דאין קורבנן נקבה, ואי משום דאינו בציבור אינו בשגיגת מעשה, הם לא חייבים רק על שגמת זה, אלא אם כן היה גם פסק דין מוטט, יחיד יוכיח שיש לו נמי בשגיגת מעשה. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז מאחר רואים שהיה אפשר לכתוב הצורך לידיעה ביחיד וציבור, ומכאן נסיק לנשיא בלי שהתורה תכתוב. אז עד כמו הממשיכה, איפה שאמרנו שיש לדלג על שתי השורות אחרי הסוגריים הזוותיות, אנחנו ממשיכים בגמרא ארבע שורות מסוף העמוד לקראת סוף השורה. עד דעית להון ידיעה לא מחייב, עד שיש ידיעה בציבור ויחיד אין חיוב חטאת, ובאמת נלמד נשיא מהן, למה לדכתיב ידיעה גבי נשיא? אז למה בכל זאת התורה כותבת הצורך לידיעה אצל הנשיא? אם אינו עניין לגופי כוונה לנשיא עצמו, למלך שחטא, תהעתיה מיחיד בציבור, כי הדין הזה שהוא לא מביא קורבן עד שיש ידיעה ודאית שהוא חטא, זה נלמד מיחיד בציבור, כמו שהוכחנו. אז למה התורה כותבת בכל זאת? תנאי עניין, לאחד המתייד עלי באתר יום הכיפורים, דמייתי חטאת. מכאן שאדם שחטא לפני יום כיפור, והיה ידיעה על כך אחרי יום כיפור, שהוא חייב בכל זאת להביא קורבן חטאת, יום כיפור לא מחפר עליו. אביי אמר, אי דלא כתיב ידיעה גבי נשיא מיחיד וציבור לא עתי. אביי חולק על מה שאמרנו עד כה. אפשר לומר שהוא חולק על הקביעה של רב זעירא. אביי אומר שאם התורה לא הייתה כותבת גבי נשיא, אני לא יכולתי ללמוד מיחיד וציבור. ממילא הכתיבה של התורה של ידיעה אצל נשיא לא יכול להוות מקור לענייננו. דעיקה למפרח, למה אני לא אוכל ללמוד נשיא מיחיד וציבור? כי יש לפרוח. מה על יחיד וציבור? שכן אין עשויים להשתנות. תאמר אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תאמר בנשיא שעשוי להשתנות. רש"י כותב, נשוי שעשוי להשתנות, די עבר מנשיאותו כשאר יחיד, אבל הוא חוזר להיות, הוא משתנה מהמעמד שלו. אם המלך, נגיד, הודח, הוא נפסל מהמלוכה, אז הוא חוזר להיות יחיד. אלא אמר אביי, זה המעוין מספר 2, והוא בא לתת לנו את המקור שאיפה, מתי שעובר יום כיפור, וכשמדובר אדם שנודע לו שחטא, הוא בכל זאת חייב להביא את החטאת. אז איך אביי מגיע לזה? מהכה מכתי מצוות מצוות ילפי מהדדי. רש"י כותב בשורה הראשונה מצוות מצוות ילפי מהדדי, יחיד ונשיא וציבור, דבקולו כתיב מצוות ויאלפי כולו בהך גזרה שווה מידן מסכת הוריות, לדבר שחייבים על זדונו קרף וחייבים על שגגתו חטאת. יש גזרה שווה שמחבר בין שלושת הנושאים האלו, שאומר לנו שאין קורבן חטאת אלא אם כן מדובר בעבירה שעל זדונו היה חיוב קרף, למשל להפוקי למעט נבלה שזה לאו. הלכך לה מילתא נמי ללפו מהדדי, גם לגבי הדין הזה שיש צורך לידיעה ודאית, אפשר ללמוד אחד מהשני. אז ממשיך הגמרא, כיוון דיאלפי מהדדי, למה לי דכתיב שלוש ידיעות גבי יחיד וגבי נשיא וגבי ציבור, אם יש לי כבר מילות קשר, דהיינו מצוות שמחבר בין שלושת הנושאים האלו? למה, וזה אומר לי שאני אוכל ללמוד נושא אחד מהשני, אז למה יש צורך לכתוב ידיעה בשלושת הנושאים האלו? אם אינו עניין לגופיהן, גם להן מצוות מצוות, אם אין צורך לגוף המשמעות, דהיינו ידיעה, זה אני יכולתי ללמוד דרך מצוות, תנאו עניין, אחד מתיידלי יותר יום הכיפורים, הוא דמייתי חטאת. אז מכאן המקור של אביי, שבעצם המילה הודה או ידיעה שמופיע בנושאים האלו, לא היה צורך לכתוב אותו בכל מקום, כי היה גזירה שווה שמקשרת בין הנושאים. מכאן יש, נקרא לזה, ייתור מילה שמלמדת את הדין הזה שחיפשנו. איך זה מתייד עליה ביותר יום הכיפורים, שבכל זאת חייב להביא את החטאת. כפי שאתם רואים, אנחנו במשולש שגם הם מוספר שתיים בעמוד הקודם, כבר נתנו הקדמה למשולשים האלו, ואם נחזור לשם בעמוד א', שם כתבנו שאלות שהמשותף להם, דכי מתיידע לא יביא חטאת, זאת אומרת הצעות כאלו, ולמדנו כבר את הסוגיה הראשונה, המשולש הראשון. עכשיו השני, בשוליים כאן אצלנו בחף רב עמוד ב' כתבנו ככה, אתם רואים את המשולש מספר 2, שאלה: אימה דרק מי שחטא ולא נודע לו עד לאחר יום כיפור, הוא דבאי להביא חטאת. אבל מי שכבר הביא אשם תלוי ונודע לו אחר כך, יהיה פטור מלהביא חטאת. אז עכשיו נראה את זה בטקסט של הגמרא. גם תשימו לב שיש לנו סימון ארוך, אז השורות הבאות הם מציגות בפנינו את השאלה. אימה כי מתיידע לי בתר יום הכיפורים, הוא דמייתי חטאת, משום תי יום הכיפורים לאו על הדין חטא קראתי. אבל אשם תלוי דעל הדין חטא קראתי, מי שהביא כבר אשם תלוי לפני יום כיפור, אימה החינמי דמחפר דכי מתיידע לי לבטר דקמייתי אשם תלוי. אותו אדם שנודע לו שבוודאי חטא אחרי שכבר הביא אשם תלוי, לא מייתי חטאת. אז אם אנחנו נחזור על ההצעה, נדבר על אדם שחטא לפני יום כיפור ולא נודע לו עד אחר יום כיפור, אז אדם כזה מצפים שהוא יביא קורבן חטאת. למה? כי יום כיפור לא מיועד, לא מכוון דווקא על אותו חטא. אז מאחר שהמקור כפרה של יום כיפור לא היה מכוון על אותו חטא, אז זה שהוא חטא לפני יום כיפור ולא נודע לו אחר, עד אחר יום כיפור, אז הוא יביא קורבן חטאת. אבל מי שהיה בספק והביא אשם תלוי, והאשם תלוי הוא מכוון על אותו חטא, זאת אומרת, למשל, אדם שאולי אכל חלב, היה ספק אם אכל חלב או לא, אז הביא אשם תלוי, אחר כך כשנודע לו שהוא באמת חטא, אז אולי נאמר שהוא לא צריך להביא את הקורבן חטאת. אנחנו רק רוצה לתקן טעות שאמרתי מקודם. לאו דווקא, כאן ההצעה היא לאו דווקא קשור ליום כיפור. זאת אומרת, במקרה הזה שהוא הביא כבר אשם תלוי, לכי שנודע לו שחטא, אולי אין צורך להביא קורבן חטאת, כי הוא כבר הביא כפרתו בצורת אשם תלוי. אז על זה אנחנו מתרצים. אמר רבה, אמר קרא, או הודה אליו מכל מקום. כלומר, אפילו אם הוא הביא אשם תלוי, כשנודע לו שחטא, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. השתדי אמר כי מתיידע לי מייתי חטאת. עכשיו שאנחנו אומרים שבכל מקרה הוא כן יביא קורבן חטאת, אשם תלוי, למה בא? אז למה כשהוא היה במצב של ספק הוא בכלל הביא את האשם תלוי? אז לזה יש כמה תשובות. אחד, אמר רב זירה, שאם מת, אם הוא מת לפני שנודע לו, מת ולא אבון, אז לפחות אדם כזה התכפר לו האשם תלוי שהוא ימות בלי אותו אבון. מה תקיף לרבה? מת מיטה ממרקת, הוא לא היה זקוק לאשם תלוי, המיטה שלו היא מחפרת עליו, ממרקת, מנקה אותו מהאבון. אלא המרבה, אז למה באמת מביאים אשם תלוי אם בכל זאת יהיה זקוק להביא קורבן חטאת לחשינודע לו? אז רבא מסביר, להגן עליו מן האיסורים. זה מין כפרה זמנית, שאם הוא לא היה מביא את הקורבן הזה, אז היה עלול לקבל איסורים עד שיוודע לו. אבל עכשיו שהוא מביא את האשם תלוי עד שיוודע לו, הוא לא יצטרך לסבול איסורים. אז מה שכן, האשם תלוי הגן עליו מפני אותם איסורים, זה הגנה זמני, אבל לכשיוודע לו שחטא, הוא כן חייב להביא את הקורבן חטאת. ציטוט מהמשנה, חטאת העוף הבא על הספק. אז אם מי שנמלקה נודע לה על אותו ספק יולדת, הרי זו תיקבר. אז היה מליקה ואז נודע שהיא לא ילדה, אז הקורבן חטאת הזה היה שלא לצורך לידה, כי היא בפועל לא ילדה. אז מה עושים עם החטאת העוף הזה? קוברים אותו. לפני שנתקדם, נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה. אנחנו נראה פה אותיות א' ב', שני לשונות, אהיכה קאי דברי רב, בניין חטאת העוף הבעל הספק יולדת, ומשנמקה נודע לה וכו'. הייתי מוסיף כאן שאנחנו נפתח עם דבריו של רב, שבשלב זה הגמרא חושבת דמדובר שנודע לה שילדה, ובכך חייבת בקורבן. אז הקביעה הזאת או ההערה הזאת השתנה במהלך הגמרא. אמר רב וחיפרה. אז כפי שאמרנו שבשלב זה חושבים שמדובר שהיא נודע לה שהיא ילדה, והחטאת העוף מחפרת. על זה אנחנו שואלים, מי הכי עמי תיקבר? אז אם מדובר באישה שנודע לה שילדה, אז למה קוברים את החטאת העוף? למה לא אוכלים אותו? לפי שאינה משתמרת. הפסול שנפל בעוף הזה בגלל שהיה הסך הדעת על שמירת הקורבן מטומאה. אנחנו נסתכל ברש"י, שאינה משתמרת, וכיוון הספק בא ולא לאכילה אבקיימה, לא שמרו יפה ונפסלה בהסך הדעת, דשמה נטמעה. עכשיו הגמרא רוצה לברר התשובה הזאת, אימת לא משתמרת, היא מעיקרה, אם היה חוסר שמירה באודור העוף בחיים. חיה, אבי היה הייתה חיה ועוף חי, לא מקבל תומה, לא נפסלה ידי תומה, כי בעל חי לא מקבל תומה. היא לבסוף הקמינטר לכהן, אם מדובר באיזו הסך הדעת שהיה בסוף, אין כאן בעיה, כי הכהן שטיפל בעוף שמר מפני התומעה. אלא מתניתין, המשנה שמדברת על חטאת העוף שבא לספק שאם נמלקה נודע קוברים, מה זה מי שנמלקה נודע? בנודע לה דלא ילדה. אז לא היה צורך להבאת הקורבן. זאת אומרת, למפריע רואים שלא היה צורך להביא את הקורבן, לכן קוברים אותו אוף. הסוגריים שאתם רואים כאן בהערה בשוליים, כתבנו סוגריים לשם דילוג כדי להקל על הקריאה ברצף. ואם אנחנו נדלג, וכי יתמר דרב אה יתמר, רב אמר למעלה וחיפרה, למה הוא שייך, למה הוא התכוון. נחזור לזה עוד מעט. בתוך הסוגריים אנחנו אמרנו שהמשנה מדבר על כך שבנודע לו דלא ילדה, ובדין הוא דמותרת בהנאה. הקורבן הזה לא היה קורבן, אם היא לא ילדה, אז מן עיקר הדין היה אפשר להנות מהעוף, כי העוף הזה חולין גמורים. ורשי מתייחס לשאלה, בכל זאת אולי יש כאן בעיה של חולין בעזרה, אז על זה רשי מתרץ, האיסור של חולין בעזרה נאמר במה שנשחט, לא במה שנמלק. אז מה פשר החיוב קבורה? ומי תיקבר? מי דרבנן. זה גזרה דרבנן, חיוב דרבנן, וגזרו איסור הנאה על העוף הזה, שלא יגידו שאפשר להנות מחטאת העוף שבא על הספק. וכי יתמר דרב, אהה יתמר. רשי כותב, וכי יתמר דרב, אהה יתמר, תתנן בפרק שתם שחיתה, האישה שביאה וכו', ועלה קאי רב, ואמר, אם מי שנמלקה נודע לה, כן, שילדה, ודאי מה זה, הוא מוצא כמשפט חטאת העוף. בחטאת העוף, מתנות הדם שלה זה, קודם יש הזעה ואחר כך מיצוי הדם, שלוחצים צוואר עוף על קיר המזבח, כי דכתיב יזע מדם החטאת על קיר מזבח ונשאר בדם יימצא. ורשי מפרט מה שהסברנו, הזעה שאוחז בראש העוף ומעלה ומוריד ואדם ניתז, מיצוי שמקריב ומקיף בית מליקתו לקיר המזבח וסוחט. אנחנו נחזור לגמרא, אז אמרנו שהדין של רב נאמר על הדבר הבא, תתנן. האישה שביאה חטאת העוף בספק, ספק אם היא ילדה או לא. אם עד שלא נמלקה, כלומר לפני המליקה, נודע לה שילדה, שהיא חייבת מתי מדין יולדת קורבן, תעשה נוודאי שממין שהיא מביאה על לא הודה, מביאה על הודה. ורב, אנחנו נראה, הוא שייך על ההמשך. איבאי אלוהו, מי שנמלקה מי, אם הייתה המליקה, הרי אישה שלא יודעת אם ילדה או לא, היא מביאה חטאת העוף, מולקים אותו, ואז מי שנמלקה נודע לה שילדה, אמר רב, מה זה דמה ומוצא דמה וחיפרה ומותרת באכילה. רבי יוחנן הוא חולק על רב, אמר אסורה באכילה. באותו מקרה שאחרי המליקה נודע לה שירדה, בכל זאת לפי רבי יוחנן לא אוכלים את העוף הזה, גזירה שמה יאמרו חטאת העוף הבעל הספק נחלת. כי יש המצב היותר רגיל, היותר מפורסם, שאישה שהייתה במצב של אי ידיעה בכל זאת חייבת להביא חטאת העוף, זה קורבן מיוחד שבא גם במצב של ספק. ואנחנו רגילים למקרה שהיא לא גילתה אם היא ילדה או לא, מה עושים אז עם החטאת העוף הבא לספק? במצב כזה מעיקר הדין קוברים את העוף, לא אוכלים, אסורה באכילה, אולי היא לא ילדה. ואז לכן רבי יוחנן הוא אומר גם במקרה שנודע לה שהיא ודאי ילדה ונודע לה אחר המליקה, אסור באכילה. תני לוי קבתי דרב, עוד כמה שורות אנחנו נראה תניה קבתי דרבי יוחנן, וזה הפס הכפול מבלינת את העניין הזה. עכשיו הגמרא, תני לוי קבתי דרב חטאת העוף הבאה על הספק. אם מי שנמלקה נודע שילדה ודאי, מה זה דמה? הוא מוצא דמה וחיפרה, מותרת באכילה. זה בדיוק שיטת רב. תניא קבתי דרבי יוחנן חטאת העוף הבא לספק, אם עד שלא נמלקה נודע לה שלא ילדה, תצא לחולין או תמחה לחברתה. אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי, תעשה ודאי. שמימין שמביאה על לא הודה, מביאה על הודה. אותו אוף שמביאים על מקרה שאדם בספק, היא לא יודעת, אותו סוג אוף מביאים על מקרה שהיא ילדה שילדה. ולכן אם עד שלא הקריבו את החטאת נודע שהיא ילדה, אז ישתמשו בה אותו אוף כקורבן לאותה יולדת. עכשיו הקטע שנוגע אלינו, אם מי שנמלקה נודע שילדה, אסורה אפילו בהנאה של הספק בא מתחילתה, כיפרה ספקה והלכה לה. כאן שוב פעם מדברים על מקרה שאחרי שנמלקה נודע, דהיינו בשעת המליקה היא הייתה בספק, אז העוף הזה היא השיגה את מטרתה בזה שבשעת המליקה עוד לא נודע לה, היא הייתה עדיין בספק. אז זה הכוונה פה על הספק באה מתחילתה, ובזה שנמלקה בעודה בספק כיפרה ספקה והלכה לה. ולכן העוף הזה מוגדר כעוף שבא במצב של אי ידיעה. אנחנו נסתכל ברש"י, אסורה אפילו בהנאה, כותב רש"י, כשאר חטאת העוף ספק, שאסור באכילה שמא חולין היא ונבלה היא. אם זה הובא ללא צורך, המליקה הופך את העוף להיות נבלה. הוא בהנאה נמי, אסורה שמה קודש היא, וקודש שאינו נאכל אסור בהנאה אחרת, שרי לכלבים לא יאכילנו. הגענו למשנה חדשה, המפריש שני סלעים לאשם. אדם שם בצד הסכום כסף הזה, שני סלעים, זה העלות שמצופה מבן אדם שחייב קורבן אשם. ומה קרה? ולקח בהן שני אלים לאשם. אם היה אחד מהם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו. התורה מצפה שאדם יביא אשם, עיל, ששוויו שתי סלעים. נכון, במקרה הזה הוא עשה לעצמו עסקה טובה, שבשני סלעים הוא הגיע, הוא השיג שני אלים, אבל אם אחד מהם שווה שני סלעים, אז הוא יכול להשתמש בו לקורבן אשם שהוא חייב. והשני יראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמיו לנדבה. בשיטה המקובצת אות תדוו שם כתוב לקח בה שני אלים לחולין. זה מקרה של המשך המשנה. פירוש, ונקרא מה שהשיטה המקובצת כותב, פירוש הוא, בשעה שהוא קנה את שני אלים האלו, מה זה לחולין? להיות חולין. תסבור מאות חולין הן. הוא טעה, הוא חשב שהכסף, אותם שני סלעים, הם היו חולין. ונמצא שהיו מאות הקדש. ושמעל בקודש בשתי סלעים. כאן זה עבירה של מעילה. אז אנחנו חוזרים למשנה. אז אם הוא לקח את השני סלעים שהוא הפריש לאשם, והוא לא, הוא שכח, הוא התבלבל וחשב שהם חולין, והוא לקח בהם שני אלים לחולין, אחד יפה שני סלעים ואחד יפה עשרה זוז. עכשיו עשרה זוז, סלע מכיל ארבע זוזים. זוז גם נקרא במקום אחרים דינר. אז שני סלעים זה שמונה זוזין. עשרה זוזין זה שניים וחצי סלעים. אז הבן אדם הזה קנה שני אלים, אחד יפה שני סלעים ואחד עשרה זוז. היפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני, זה ששווה עשרה זוז, למעילתו. אנחנו נמתין לגמרא שתתייחס לקטע הזה ובקטע הבא שבמשנה. ובינתיים רק נציין שהמעוינים שאתם רואים שמגישים את המילה למעילתו, אנחנו כתבנו בשוליים על הגמרא לפרש משמעות מילה זו: א' גזלו, ב' או אשם מעילה. נמשיך במשנה. אותו אדם שהפריש שני סלעים לאשם והוא קנה בהם ככה, אחד לאשם שהוא היה חייב ואחד לחולין. אם היה של אשם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו, והשני למעילתו, ויביא עמה סלע לחומשה. אנחנו לא הסברנו את זה מקודם, אבל מי שעובר על מעילה הוא חייב לפצות או לשלם לקודש, להקדש, קרן וחומש. וכאן בכמה הוא מעל? הרי הוא קנה שני אלים במקרה האחרון, אחד לאשם זה טוב, הוא היה חייב אשם, הוא בסלע אחד הוא קנה אשם, במקרה היה מחיר טוב, היה הוא קנה בהוזלה, כי בפועל המשנה אמרה שאם הייתה שווה שתי סלעים אז הוא יכול להשתמש בו לאשם. העיל השני, המשנה אומרת למעילתו, ובעניין התשלום, בכמה הוא מעל במקרה האחרון? רק בסלע אחד. אז כמה הוא חייב מדין תשלום להקדש? סלע פלוס חומש, קרן וחומש. וכאן הגמרא מתייחסת למשמעות המילה למילתו כפי שמופיע במשנה פעמיים, וגם נציין שיש כאן קושיה ארוכה שזה מביא אותנו לשורה ראשונה בחבזיין עמוד א'. הגמרא, תשימו לב, כפי שאמרנו מקודם, אני רק מזכיר עוד פעם, קושיה ארוכה. מהי מעילתו דקטני רישה והשני למעילתו? יש לנו חיצים מצד הגמרא, אז אפשר לחזור לקטע, לרישה של המשנה, הכוונה לאותו אדם שלקח שני אלים לחולין, ואחד מהם, אחד מהאלים היה שווה 10 זוז, והמשנה אומרת שאם כך השני הזה היה למעילתו. אז הגמרא רוצה לדעת מה המשמעות של המילה מעילתו. אי למה אל אשם, תהיינו הקורבן אשם שאדם שעבר על איסור מילה חייב להביא. אז לפי זה למימרה דחומש בהדי איל מייטילי, אותו איל ששווה באמת 10 זוז, אתה אומר לנו שהתשלום בנוסף לקורבן מעילה שאדם חייב להביא אשם מעילות, הוא גם חייב לפצות את ההקדש בעוד תוספת קרן וחומש. אז אתה אומר לנו שהחומש הוא חלק מהקורבן אשם מעילה? נקרא את הקטע עוד פעם. אי למה אל אשם, שהמילה למעילתו הוא הכוונה לאותו קורבן אשם מילה שהמועיל חייב להביא, ואז התוספת חומש, אותו שני זוזים נוספים שהם החומש, כי הרי הוא מעל בשני סלעים, שני סלעים שוויים 8 זוז. תוספת חומש זה אתה לוקח את המספר הכמות שבו הוא מעל, אם זה 8 אתה מחלק אותו ל-4 רבעים, ואותו רבע אחד אתה מוסיף, אז 8 מתחלק ל-4 זה 2, אתה מוסיף 2 על ה-8 זה 10 זוז, שתי זוזים האלו הם החומש. אז אתה אומר שהחומש מוסיפים אותו לקורבן אשם עצמו, אשם מעילות, והכתיב הפסוק אומר אחרת, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם ואת חמישיתו יוסף עליו. אלמה בהדי גזלו מייטילי, החומש הוא תוספת לתשלום הממוני שנקרא גזלו, לא תוספת על עלות הקורבן עצמו, קורבן אשם מעילות. ועוד קטני סיפה של משנתנו, הנה עוד ציטוט, אחד לאשם ואחד לחולים, הוא לקח מאותם שני סלעים שהוא הפריש לאשם, קנה בסלע אחד איל לאשם המקורי שלו, ובאחד הוא באמת מעל, קנה איל שני לשם חולים. אם היה של אשם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו, והשני למעילתו, ויביא עמה סלע וחומשה. אז מכאן רואים באופן ברור על מה חומש בהדי גזלו מייטילי, התוספת חומש הוא תוספת על הסכום שבו הוא מעל, לא איזו תוספת בתשלום הקורבן אשם מעילות, אלא מהי מעילתו, המעילה ברשע, אותו מילה, המעוין הראשון. מה המשמעות שלו? דאיתני מאקדש, משתי סלעים. דאפוישנו לאשם, ולקח בהן שני אלים לחולין. הרשע דיבר על כך שהוא מעל בשתי סלעים, אותם שתי סלעים היו הוקדשו לשם קורבן אשם שאותו אדם היה חייב מקודם. הוא הפריש את השתי סלעים לאשם, והוא מעל בשתי הסלעים כי הוא לקח שתי אלים לחולין. תיפה שתי סלעים, העיל אחד, אם העיל אחד היה יפה בשוויו בשוק, לא, נכון, הוא קיבל הנחה גדולה, הוא הרוויח פה, אבל בפועל אחד מהם היה שווה שתי סלעים, מקריב לאל אשם. הוא יקריב אותו כאשם מילות. ויפה עשרה זוז, העיל השני שברשע ראינו הוא יפה עשרה זוז, יהיב לי למיידית אני מאקדש. הוא ייתן אותו, ישלם בו את הסכום שהוא נהנה מהקדש. תהבי לי גזלו וחומשו. כמה הוא נהנה? הוא נהנה שתי סלעים, זה דהיינו שמונה זוז, והוא עקב ההנאה הזאת הוא חייב לפצות הקדש עשרה זוז. ומה מעילתו? אז מה המשמעות המילה מעילתו? גזלו. אז הוא ייתן את העיל השני הזה לשם תשלום המעילה שהוא חייב. ומה לגבי הקורבן אשם המקורי שהוא היה חייב? כאן אין התייחסות לזה. במאי הוא קימתה למעילתו דרשע? אז עכשיו, איך הסברנו את המילה למעילתו שהיה ברשע? גזלו, אותו תשלום שהוא חייב לשלם לקדש עבור הנאה שהוא נהנה שלא כדין עם תוספת חומש. אז המילה למעילתו, מה המובן שלו ברשע? גזלו, התשלום. אימה סיפה. ציטוט שוב פעם מהמשנה, המשך המשנה, אחד לאשם ואחד לחולין. הוא לקח אותם שתי סלעים שהוא הקדיש לשם קורבן אשם מקורי שלו, שהוא חייב, והוא קנה שני אלים, אחד לשם האשם שהוא היה חייב, ואחד לשם חולין. אז כאן בספר כמות או הסכום של המעילה שלו היה סלע אחד. שוב פעם, סלע אחד הוא קנה את הקורבן שהיה חייב לקנות, בסלע השני הוא קנה לשם חולין. אז אנחנו נמשיך באותו ציטוט. אם היה של אשם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו, והשני למעילה, ויביא עם הסלע וחומשה. על מה מעילתו? המשמעות של המילה מעילה בסיפה אל אשם. זה שונה ממה שהסברנו מקודם. אל אשם זה הקורבן אשם מעילות. התשלום, הפיצוי להקדש, זה היה מה שממשיך המשנה לומר ויביא עם הסלע וחומשה, זה התשלום הממוני. אז אותו אשם ראשון זה האשם שהוא היה חייב מראש, והוא קנה שם, היה הכל כשר, הכל בסדר. מאחד מהשתי הסלעים הוא קנה את האשם שהוא היה חייב מראש, אותו קורבן אשם רגיל. השני שמוזכר פה זה מה שכתוב פה, והשני למעילה, היינו אל אשם, דהיינו אשם מעילות, שאדם שעובר המילה חייב לרכוש, לקנות. אז מה שיוצא כאן, רשע קרי לי למעילתו גזלו. ראינו לפי הסימונים שלנו, המעוין הראשון שהיה ברשע של המשנה, המילה מעילתו, דהיינו הפיצוי התשלום, התשלום השווי שחייב בגלל שהוא מעל, אז הרישה משתמש במילה למילתו לשם גזלו. אנחנו ממשיכים בדף חב זין. סיפה קרילי למעילתו אל אשם. המילה איך שהוא מופיע בסיפה למילתו זה הקורבן אשם מילות, לא התשלום להקדש. אז איך נתמודד עם כך שאותו מילה מקבל שתי משמעויות? הגמרא עונה, רישה דהבי לי איל דזבן קרן וחומשו. במקרה שברישה, שאותו איל שני שהוא קנה היה בשוויו הקרן, זאת אומרת שני סלעים זה שמונה זוז פלוס חומשו, דהיינו עוד שני זוז, סך הכל עשרה זוזים, קראו לי למעילתו גזלו. שם ברשא העיל עצמו היה בשווי הקרן וחומש שחייב לשם פיצוי, אז שם המילה למעילתו משמעו גזלו, התשלום שהוא חייב, לא הקורבן השמילות. סיפה דלא הבי עיל דזבן קרן וחומש. במקרה של הסיפה, אותו עיל שני לא היה שווה קרן וחומש. מה היה הקרן וחומש? בסיפה הקרן של המילה הייתה סלע אחד, סלע וחומשו, אבל מה? העיל השני בסיפה לא היה שווה רק סלע וחומש. ראינו שהוא היה שווה שני סלעים. זהיינו העלות של קורבן אשם מעילות. ולחלופין העיר השני לא היה שווה סכום המילה פלוס חומשו, לכן שם מעילתו נקרא את זה עוד פעם, סיפה דלא הבי עיל דזבן קרן וחומש, קרילי אל אשם מעילתו. העיל השני בסיפה דווקא היה ראוי מבחינת הסכום לשם אשם מעילות, ויביא אימה סלע וחומשה. אז בנוסף לכך הוא יביא שלם כסף לשם תשלום המעילה, דהיינו סלע וחומש. עד כאן שיעורנו להיום.